You have reached your destination.
הסינגולריות, פודקאסט על בינה מלאכותית שפוגשת מציאות, עם גלית גלפרין וחן שיר.
ברוכות וברוכים הבאים לסינגולריות, פודקאסט שמפגיש את הבינה המלאכותית עם החיים. בכל פרק אנחנו פותחות נושא ומפרקות אותו עם מומחים בתחומם, שיעזרו לנו להבין מה הולך לקרות לתחום שלהם. והשבוע, גיימינג. משחקים, אבל לא משחק הקופסה. אנחנו מנסות להבין מה יקרה לחוויית השחקן, מה השתנה ביצירת משחקים ואיך הבינה המלאכותית נכנסת לפעולה. וגם לדבר עם דור ידר, מייסד בית ספר לעיצוב משחקים, Hands on Games. היי גלית.
היי חן, מה העניינים?
טוב. תגידי, את אוהבת משחקים?
אני מתה על משחקים.
כן, מי לא אוהב משחקים?
מתה על משחקים מכל סוג. למרות שבעיקר היום משחקים שהם נמצאים בטלפון או באייפד, אבל פעם גם משחקים כמו לגו ופאזלים.
אני חושבת שזה לא כאילו סותר.
זה לא סותר, זה לא אותה חוויה.
כן, תופסת אבל כבר לא.
לא.
אז טוב, בכל מקרה, במשחקים כולם משחקים בכל מיני גילאים. זה הקטע, אני חושב, במשחקים שמה שיפה בהם זה שהוא מלווה אותנו מהיום שאנחנו לולדים עד שאנחנו מבוגרים. ולמשחקים אין סוף. אנחנו תמיד נהיה חלק מהם, פשוט הם משתנים במשחקים שאנחנו משחקים. אבל משחקים, במהות שלהם, דבר שנורא מורכב לייצר, אני מדברת על משחקים למשחקי וידאו, שנשים לזה סוגריים, במחשב, קונסולה, אייפד, טלפון. זה דבר שמאוד קשה להפיק. בעצם אנחנו עושים המון המון המון. זה משהו שדורש מאיתנו גם יצירה מאוד משמעותית, הרבה אנשים שמעורבים בסיפור הזה, וגם הרבה מאוד כסף. ואחרי שעבדת ויצרת משחק שהוא ממש ממש טוב, ויש לו קהל והכל, בסופו של דבר זה אותו משחק לכולם. עשית משחק פעם אחת, גם הבת שלי בת ה-4, וגם ילד בן 15, וגם מישהי בת 65, ישחקו בסופו של דבר את אותו המשחק.
את אותו קנדי קראש.
את אותו קנדי קראש, את אותו אנגרי ברדס, את אותו טטריס. בסופו של דבר כולם משחקים את אותו משחק. ואין לנו פה את היכולת לעשות את מה שאני אמרתי לפני רגע, שבכל שלב בחיים אנחנו משחקים משחק שונה, נכון? שחק בהתחלה פעם תופסת, היום את לא משחקת יותר תופסת, ויש כאן איזושהי בעיה של פרסונליזציה. במה שקורה היום במשחקים.
אז זהו, אז אני חושבת שאולי אנחנו צריכים לחלק את זה פה לשני חלקים, ובמובן הזה טוב שדורי הולך לדבר איתנו. אני חושבת שצריך לחלק את זה לתהליך היצירה. זאת אומרת, אני בתור יוצרת משחקים, אוקיי? אני בתור רשת מוצר, מישהי שבונה סצנות, או כל תפקיד שהוא בשרשרת הזאת שנקראת גיימינג, ולעשות משחק דיגיטלי. כי יש מה שנקרא A-B test, יש דברים שאנחנו מנסים, ואנחנו מנסים אותם על שחקנים מסוג מסוים, אוקיי? מגיל מסוים, ממקום מסוים וכו'. ובצד השני, יש את החוויה של השחקן. וברמה של החוויה של השחקן, אני חושבת שהיום אנחנו כבר בתוך מצב שיש המון פרסונליזציה, יש מקום לפרסונליזציה ברמת מה שאנחנו קוראים מן הפרצ'סס, שזה בעצם אני עכשיו דמות ברובלוקס, בואו ניקח רגע את עולם הילדים, או מיינקראפט, אז אני בעצם יכולה לקנות את כל התלבושת שלי, או את הדמות שלי, או את הכלים שלי, או כוחות מיוחדים. בעצם יש לי הרבה מאוד יכולות להקיף את עצמי במה ש... כלומר, בדיוק כמו שאנחנו מתלבשים בעולם האמיתי, אנחנו בעצם נתלבש גם במשחק, והחוויה הופכת להיות יותר ויותר פרסונלית. אבל בדיוק הדבר הזה לדעתי הולך להשתנות מהותית בעולם של AI, ובדיוק בשביל זה הזמנו את דור ידר, מייסד בית ספר לעיצוב משחקים Hands on Games, לדבר איתנו על איך עתיד המשחקים הולך להיראות. היי דורי.
שלום.
תודה שבאת.
תודה שזמנתן.
אז תגיד דורי, מה קורה עם AI בתעשיית המשחקים?
המון דברים.
יש כבר משחקים שעשו עם AI?
כבר שנים, כן. אם אנחנו מסתכלים על התעשייה הזו שהיא מסחרית כבר קרוב ל-50 שנה, AI היה שם מההתחלה. זאת אומרת שזה לא דבר חדש בשבילנו. אנחנו כרגיל מקדימים את שאר הטכנולוגיות ב2-3 עשורים, עד ש-they catch up. אבל אומנם זה לא ה-AI הגנרטיבי שאנחנו מדברים עליו היום, הוא נרחס רק לפני כמה שנים, אבל AI ומשחקים הולכים ביחד כבר ממש מההתחלה.
אז איזה משחקים אנחנו מכירים שהם כזה קלט?
פקמן.
פקמן?
פקמן, אז פקמן, איפה ה-AI בפקמן? יש 4 רוחות שרוטפות אחריך, אינקי, דינקי, עוד 2. מה שמעניין זה שיש לכל אחת מהן אישיות משלה, ובעצם סט חוקים שמגדיר כיצד תתנהג. יש אחת שתמיד עוקבת אחרי פקמן, יש אחר שמנסה להגיף אותו, יש אחר שהוא לא צפוי. והסט חוקים הזה הוא סט שהבינה המלאכותית לא יודעת לצאת ממנו, היא לא יודעת ללמוד משחקים ולהיות יותר חכמה. אבל זה בהחלט סט חוקים שמגדיר אישיות, שמגדיר אויב, שנגדו את משחקת. מה שהופך את המשחק למרגש.
אז בעצם מה הופך את זה ל-AI?
זה AI, זו בינה מלאכותית. אנחנו נותנים לו סט חוקים, אז נכון שהוא לא גנרטיבי, הוא לא לומד עוד, אבל הוא יודע לעשות שימוש בסט החוקים שלו בצורה שהוא כביכול מחליט לאן ללכת.
מה שאתה מדבר עליו, זה היה הקלאסי, שאכן איתנו כמה שנים, אבל מה שמעניין אותי להבין, זה עם הג'נרטיבי AI, אותו אחד שמשתמש בכלים כמו ChatGPT, כמו Midjourney, שיוצר לנו הרבה מאוד סצנות, הוא בעצם לא מוריד לי את סף הכניסה לתחום, כי אם פעם היה מאוד יקר לייצר, היום אני כבר יכולה להשתמש בצ'אט, ואני ראיתי שני מימושים יחסית מוצלחים למשחקי בסיס, שהצ'אט כתב. זאת אומרת, זה לא מישהו שהוא למד ויודע, ואתה עוסק בלהכשיר הרבה מאוד אנשים בתחום הזה, וזה לוקח זמן וזה עולה הרבה כסף, אז מה, זה משנה את התחום שלך במובן הזה של רף כניסה?
קודם כל אהבתי את החלוקה התמטית ל-AI ליצירה, וחוויית שחקן, שני דברים שונים, ובאמת כדאי שנדבר עליהם כשני דברים שונים. כיצירה, ככוח יוצר, דווקא נתחיל מהטריפל איי, שעושים שימוש בבינה גנרטיבית, זה תקופה, זמן מה. בוא ניקח משחק כמו GTA למשל. האינסטולמנט האחרון יצא 2013, זאת אומרת כמעט בעצם 10 שנים, אבל כבר אז השתמשו בבינה המלאכותית לומדת, כדי לייצר את המפות המטורפות האלה. יש לך שם את כל העיר המשוגעת הזאת, או שלוש ערים, במקרה של GTA 5.
רגע, למי שהוא לא גיימר, תסביר מה זה טריפל איי.
טריפל איי זה בעצם כמו המקבילה של סרט הוליוודי עתיר תקציב, זה המקבילה שלו למשחק. זאת אומרת שזה סטודיו של כמה מאות עד אלפי אנשים, מתחילים עם איזשהו תקציב מאוד מאוד גדול, עובדים כמה שנים ואז משחררים משחק. מאוד מאוד מוקפד, הגרפיקות מאוד מוקפדות, ובאמת זה מסה של אנשים לעבוד על פרודקשן כזה. אז כדי לייצר משהו כזה, זאת אומרת שזה עולם פתוח, או גם הסימולטור טיסה של מייקרוסופט שעשה לפני כמה שנים, נעשו שימוש בכלים של AI ג'נרטיבי כדי לייצר את כל כדור הארץ, במקרה של הפלייט של מייקרוסופט. זה אומר לקחת תמונות לוויין ולתת להם עומק, ובעצם לבנות את זה בלי מגע יד אדם. אז זה בכלל לא היה אפשרי, אבל זה מאוד מאוד גדול עדיין. עכשיו, איפה זה פוגש את היוצרים היותר קטנים, ומה קורה היום ומה יקרה הלאה? אז כבר היום צוותים קטנים עושים שימוש בבינה מלאכותית כדי לייצר יותר. דוגמה קלאסית זה סולבר או לבל בילדר. זאת אומרת שבניתי איזשהו משחק פאזל מסוים, עכשיו זה הולך למובייל, אז צריך מיליון שלבים, ואני יכול לייצר מיליון שלבים. וזה כבר קורה. זאת אומרת, זה לא איזשהו עתיד שיקרה. זאת אומרת, הבינה המלאכותית לומדת את החוקים, מגדירים לסטינג של קושי, ועכשיו היא תייצר עוד שלבים.
בעצם כל הגדרת הקושי וכל הלמידה של מה קשה מספיק נעשית על ידי בינה. קשה מספיק ולא קשה מדי.
כן, אז ההגדרה תתחיל מהבן אדם תמיד, הבינה תיקח ושניהם יעשו ביקורת על מה שיוצא.
אגב, ביקורת. מעניין אותי איזה כלים יש בתחום הזה לגיימינג, כי אני מכירה כמה כלים, אבל באמת הם יותר בג'נרטיב. בוא אני ייצר לך את הדמויות, ייצר לך את הסטינג, יותר דברים שהם כאילו בבקט שהם נופלים אליו, בעיניי זה יותר ה-AB טסט. האם אני צודקת או שזה כאילו כבר נכנס עמוק לתוך המשחק, במובן הזה של באמת יצירה של אסטים שהיא נעשית יותר בקלות, כמו שאנחנו רואים, נגיד, במקרה של דזיינרים.
בואי שוב נפריד, אנחנו מסתכלים על הצד של חוויית השחקן או הצד של הפרודקשן?
גם וגם.
אוקיי, כי אלה דברים, טוב, נלך דוגמה אחת מפה, דוגמה אחת משם. אז בנושא הפרודקשן, הדבר הזה של ג'נרטיב AI שפתוח לעולם, הוא כן יחסית חדש. זאת אומרת, עד עכשיו, או שהמפתחים ובונים דבר כזה לבד, או שמשתמשים באיזשהו API שלא היה נגיש כל כך עד לשנה האחרונה. אז היום לייצר אסטים גרפיים למשחק וטקסטואליים למשחק, זה הופך להיות חלק מהפייפליין של חברות, אבל דווקא לא חברות הטריפל איי, אלא חברות מוביל גיימינג, בגלל שהמודל שלהם הוא אחר. חברת מוביל גיימינג תגיד, אני לא צריך 4 מיליון דולר לפתח משחק, אני אפתח אותו בהרבה פחות, אני אמכור גרסה רזה, אמכור אתן בחינם, והתגלגל. מאוד ישראלי.
זאת אומרת שזה כן מוריד איזשהו חסם כניסה אולי
כן, עכשיו ראשוני. עכשיו איפה? את מסתכלת לחברת מוביל גיימינג, תומכים שם מאות אנשים בסטודיו, כי הם צריכים לייצר כל הזמן תוכן חדש שלא היה. הם צריכים לייצר תכנים של מוניטיזציה ותכנים של ריטנשן, והם צריכים לעשות המון סושל, וזה הכל גרפיקה, 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 ופתאום אתה יכול לבנות מודל ושילמד את הדמות, שילמד את הסטייל, ולייצר את הדברים האלה בצורה אוטומטית.
אבל גם אני חושבת שיש דברים שהם לא רק בעולמות של הגרפיקה, ותקן אותי אם אני טועה, אבל יש הרבה דברים שהם איך עושים אופטימיזציה לעלות של השחקן, איך אני עושה אופטימיזציה לגרום לו בכלל להוציא יותר כסף. אני חושבת שעד היום יש צוותים של אנליסטים שיושבים ומנתחים את הכלכלה של המשחק. אז כל הסיפור הזה היה לא שם?
בהחלט כן. בהחלט כן, וכבר מה שאמרתם בהתחלה, כשאימא שלי משחקת בקנדי קראש, ואני משחק בקנדי קראש, זה כן משחקים שונים, פשוט לא כך מורגש. התמחור אחר. היא משלמת. אני לא מבין עדיין למה, אבל היא משלמת, היא קונה בקנדי קראש. ויש לה חוויה אחרת לגמרי משלי, והיא מקבלת הצעות אחרות משלי, זה כן פרסונלי. זה עדיין לא פרסונלי ממש, זה יהיה פרסונלי.
זה פרסונלי ברמה השיווקית, זה פרסונלי ברמת הצעת הערך אולי... כי אני מבינה שהיא רוצה נניח לקנות עכשיו סמלה כל שבוע, ולך זה פחות מעניין. או אולי לך אני אציע איזשהו אייטם שהוא יותר, כמו, לא יודעת, אפילו לא פריט לבוש, אוקיי? אולי אתה רוצה כוחות על, כי אתה, יש לך סשנים מאוד קצרים של משחק, ואתה רוצה להגיע בהם רחוק, והיא יכולה לשבת לאורך כל היום. זאת אומרת, יש פה הרבה פרמטרים, איך עושים מנוטיזציה משחקן,
כן.
שבהם אני יודעת שיש AI כבר שנים, כי זה, שוב, זה מכונות שעושות את הקלקולציות מאחורה. אני יותר התייחסתי חוויה פרסונלית במובן של מה שהיא רואה בתוך המשחק, לעומת מה שאתה תראה. זאת אומרת, אפילו סינרי, אפילו סקינים, ואני מתייחסת רגע בחזרה לרובלוקס, אני חוזרת לרובלוקס, כי אני אצלי בבית רואה רובלוקס, הרבה רובלוקס, ואצל ילדים זה מאוד 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 מורגש, כי זה בעצם הזהות שלהם, איך שהם נכנסים לעולם וירטואלי, ולא אמרתי אף מילה על מטאברס, כי זה באמת נושא אחר גדול שלא לא ניכנס אליו פה, אבל בסוף באמת השאלה אם הכלים האלה הם מאפשרים לנו להגיע להיפר פרסונליזציה הזאת או שאתה עוד לא רואה את זה.
אז היה ניסוי כזה במשחק טריפל איי סיני, אני לא זוכר את שמו, לא התקבל טוב בקרב השחקנים, כי זה גם סוג אחר של שחקנים וציפיות אחרות במשחקי טריפל איי. המובייל יאמץ את זה ראשון, וזה עדיין לא קורה כי זה עדיין לא קרה, אבל זה שזה יקרה אולי מחר, אולי עוד חודש, בהחלט. אז זה קורה. זאת אומרת, אני מכיר כמה וכמה חברות באופן אישי שנפתחו עכשיו כחברות שעושות משחק ב-AI. מראש הצוות שלהם קטן, והם מכוונים להיות סוג של פלייטיקה. זאת אומרת שהם יכולים להשתמש בכלים של יצירת תמונות, יצירת תוכן טקסטואלי, ניתוח, אנליזה ומוניטיזציה, ולהעסיק הרבה פחות אנשים כדי לנהל את המבצע המטורף והלא פשוט הזה בכלל. אז כן, אפשר לדבר על איך הדבר הזה פוגש את השחקן. קסטומיזציה זה חלק מזה, אבל זה לא כל הסיפור. זה חלק מהסיפור, ודווקא חלק שיבוא קודם וכבר התחיל, זה כל נושא ה-NPCs למשל. NPCs, non-playable character. אם אתם שיחקתם משחקים שהייתם צעירות יותר, אז תמיד כל הקווסטים שבארץ כולנו אהבנו, אז ה-NPCs יודעים להגיד שתי שורות, שלוש שורות, חוזרות על עצמם כל הזמן, כל הזמן. No, the door is locked. The door is locked. לא משנה כמה אתה...
קרמן סן דיאגו.
טוב. לא משנה מה תעשה, זה אותה משפט ואותו דבר. אז ניסוי מעניין שיצא ב-2017, משחק שנקרא Event Zero, לקח בינה גנרטיבית יחסית עוד בסיסית, ובעצם בנה דמות של מחשב. אתה טייס חלל שהלך לאיבוד בחלל, פוגש ספינת חלל משנה מאוד עם מחשב שאחראי על הספינה הזו, והמחשב הזה השתגע מאותו לבד. ואתה מדבר איתו, אתה כותב לו בטקסט, הוא נראה לך בטקסט, והשיחה הזאת היא מיוצרת תוך כדי משחק.
זה טורינג טסט ברוורס אנג'ינירינג.
הוא לא היה עובר את הטורינג, אבל מה שיפה שבעצם זה גם מחוזק נרטיבית. הוא מחשב משוגע, הוא השתגע, כי אף אחד לא דיבר איתו במשך איזה 30 שנה. אז הוא קצת קוק, הוא כבר שלה מגיע. והוא נורא...
חמוד.
הוא נורא רגשי, אך שהוא גם זוכר לך דברים, הוא מכין לך הפתעות, ואתה כאילו...
נשמע מאוד קלינגי.
זה משחק מצוין שנקרא Event Zero, שבעיניי זו הייתה הפעם הראשונה שאני פגשתי סוג כזה של בינה בכזאת תצורה. ומאז זה התפתח. אז יש לנו את Dungeon AI שיצא ל-ChatGPT 2 עוד, שבעצם נתן לך אופציות מבוכים ודרקונים, כשהוא ממש מגיב לך, או כמו שליט מבוך, והוא כותב לך את זה, ועכשיו הוא גם מוציא לך תמונות מ-Midjourney, זאת אומרת, אתה ממש מקבל חוויה שהיא קסטומה. עבורך לגמרי, זאת אומרת, כי מה שאתה בחור במשחק, והמשחק הוא פתוח, אז המחשב מגיב לזה. אז זה כבר דוגמה יותר חדשה. והיום יש חברה שבעצם...
רגע, אני חייבת לשאול, סליחה שאני זה, אבל זה לא פוגע בסופו של דבר כאילו בסושיאל אימפקט של דבר, כי אם אתה מייצר לכל אחד חוויה שהיא מאוד שונה, אז אני לא יכולה להגיד, עברתי את השלב הזה והזה. או איך פתרתם את זה?
לא, יש לך בסיס, לא? יש לך סקלטון, ואתה בתוך או הולך, כל אחד הולך את המבוך שלו.
לא, אבל מה שאומר דורי זה שזה כאילו, זהו. את ואני לא מקבלות את אותם שלבים בכלל.
כן, לא, זה לא אותם
שלבים. אין קשר.
זה לא אותם שלבים, כי זה גם באמת במקרה הזה, בסוגה הזו, שמבוכים את דרקונים, ממש כמו שהם משחקים את זה, עדיין משחקים את זה עם אנשים בחדר, ויש עלית מבוך שהוא מאוד ריספונסיבי מן הסתם למה שאתה אומר, העלילה יכולה לתפוס המון המון צורות ופנים וגוונים, וכך גם במשחק הזה, וזה בהחלט חדש ומרגש. אם המשחק טוב, הוא לא משהו. אבל זה לא משנה. אנחנו מסתכלים על זה כאיזשהו stepping stone. דוגמה אחרת, אז לשבוע שעבר יצא משחק שנקרא של חברת AI2021.
מה, שאתה צריך לזהות.
כן, אז הייתי שותף ביצירה קטן, נתתי שם קצת consultation על game design. ואז נחשפתי לחברה מבפנים ולשימוש המדהים שהם עושים במודלים של שפה. אז במקרה הזה זה משחק שיווקי.
כן, אבל הם חברה שבונה large language model משל עצמה. נכון. זאת אומרת, זה כאילו מין extension כזה שבשביל להראות את יכולות
נכון.
המוצר שלהם.
אבל עכשיו, אז מה זה המשחק ב-20 שניות? המשחק אתה עולה מול מישהו או מול בוט, ואתה צריך אחרי שדקות שיחה להחליט אם זה היה מדובר בבוט או שהיה מדובר באדם, ואי אפשר באמת לדעת. בייחוד שכל החבר'ה מרדיט מנסים לשחק אותה בוטים, והבוט מנסה לשחק אותה אנושי, וזה סמותה חכה גדולה, אתה לא יודע כלום. עכשיו בואו ניקח את הדבר הזה שני שלבים קדימה, ויש משחק כמו Among Us, ש... אוי. שמעתם עליו, הוא בקורונה התפוצץ. במונגוס אתה בעצם נכנס חללית, ואנשים מקבלים תפקידים. ויש תפקיד של בוגד, ואתה צריך לדעת מי בוגד.
אתה רוצח בגדול, זה משחק של ילדים.
זה הרוצח, זה הרוצח. עכשיו בוא נדמיין את זה, כשעל הספינה יש AI ויש לו AI, והוא מדבר איתך. הוא גם יכול לדבר איתך בטקסט, הוא יכול לדבר איתך גם בווי... אז אתה צריך לדעת מי ה-AI. עכשיו, זה פותח אפשרויות, בתור מעצב משחקים זה מרגש אותי בטירוף, כי זה היה בלתי אפשרי שנה שעברה. ועכשיו אתה יכול לעשות.
זה מזכיר לי שבאוניברסיטת סטנפורד הם עשו מחקר עכשיו, ובדיוק זה מה שהם עשו, הם שחררו את זה בהקשר של sub-agents, שבעצם יש agent ראשי, והוא צריך לבצע איזושהי פעולה. הפעולה הייתה לארגן מסיבת יום הולדת, ופשוט כל השחקנים בחדר היו עוד AI'ים קטנים, ופשוט בדקו, שוב, הבדיקה הייתה של רמת האינטראקציה, אבל המימיקה, של איך הדבר הזה יכול לחכות אותנו באינטראקציה שהיא משחקית או באינטראקציה שהיא אנושית, זה מטורף. אז אם אני מבינה מה שאתה אומר ולוקחת את מה שחרן אמרה, אז אנחנו כן הולכים להיפר פרסונליזציה. זאת אומרת שאולי האיכות של המשחק בכלל תקבע על ידי אולי המודל של הבינה המלאכותית שיושב בו, ובכלל לא על ידי יוצר המשחק, או אולי איך יוצר המשחק יודע לאמבד את הבינה בתוכו. לא?
כן, כדי לשמור על איזשהו נרטיב ואיזושהי איכות מסוימת, זאת אומרת, אנחנו לא רוצים אם יש לנו איזושהי מטרה בתור שחקן למצוא איזה אוצר, ואנחנו נופלים על איזה NPC שעכשיו מפטפט את עצמו למוות, וזה לא תהיה חוויית משחק טובה מדי, וזה גם מה שקורה ב-AI Dungeon, שלפעמים הוא מפליג איתך לכל מיני קומות שלא בכלל קשורים לפשוט איתך. אז צריך לתת לו גיידנס, ובסופו של דבר, אני... פרסונליזציה זה אחלה, אבל המשחק צריך להיות טוב. צריך להיות טוב. אז איך אתה דואג לכך שהוא גם ישמור על הטיב וגם אתה עושה אותו פרסונלי? אני לא יודע.
אני אגיד לך מה, אני פשוט שומעת משהו שהוא... כל מה שאתה מספר כרגע זה רגעים של... שבהם אנחנו עדיין משחקים עם הבינה ונהנים לתפוס אותה.
כן.
כאילו, משחקים איתה בתפוס אותי.
כן.
אבל זה כאילו סוג של התרגשות של התחלה, מרגיש לי, וזה עדיין לא שימוש אינטגרלי בבינה כדי להפוך את המשחקים לטובים יותר. זה בסך הכל לבוא ולהגיד, הנה יש לי פה בינה בתוך המשחק. מרגיש לי שזה כאילו עדיין נורא נורא תרומי. כל מה שאתה מספר.
זה אכן כך, אבל אם ניקח את הדוגמה של Event Zero, דקווה בגלל שהוא יצא לפני 6 שנים, זה לא היה איזשהו claim to fame שלהם, זאת אומרת, זה לא היה חלק מה unique selling point של המשחק הזה, אנחנו משתמשים. זה היה פשוט, זה חלק מהמשחק, אתה לא חושב על זה יותר
מזה. כן, זה כלי שהם מכניסים בו. אני רוצה לשאול אותך דווקא משהו מהכיוון של השחקן. מה זה עושה למוח שלי, בעצם למיינד שלי, אם זה משנה משהו? כי היום יש הרבה משחקים, בעיקר המשחקי רשת, שאני בעצם יושבת איתכם, אנחנו באיזה שיחת וידאו, שיחה קולית, ואנחנו בתוך משחק, אוקיי? האינטראקציה שלנו היא קורית באיזשהו חלל וירטואלי. אני שואלת את עצמי אם זה יעשה משהו לדעתך, או מה זה יעשה למוח שלנו, כשזה יהיה רק דמויות כאלה שהן בינה מלאכותית.
מה זאת אומרת מה זה יעשה למוח?
עם כל הסיפור הזה שאנחנו בעצם עוברים לשוחח, אנחנו עוברים לשוחח עם מכונה.
כן.
זה לא שאתה ואני נשוחח על גבי המשחק, אלא השחקנים שאיתנו...
כבר, יש לציין. סוג.
הם כבר, אבל עדיין... סתם, אני מסתכלת על ילדים היום. ילד שעושה אונבורדינג למשחק של מיינקראפט, למשחק של רובלוקס כזה. כל המשחקים שהם כאילו פלטפורמות שאתה בונה עליהם מולם ומשחק. אתה משחק עם ילדים אחרים. אבל מחר בבוקר, אני יכולה שיהיה לי את המיי-איי-איי הזה, בדיוק כמו שסנאפ עשו, ושיהיה לי אינטראקציה עם מכונה, וזה לא יהיה שם מישהו, אתה מבין? עכשיו, השאלה אם זה יתהפך.
למה אפשר אתמול? אפשר לשחק ברפליקה.
אני אגיד רגע משהו. אני חושבת שאנחנו התרגלנו למשחקים עם נרטיב ברור. אנחנו מכירים נרטיבים של משחקים, אנחנו, יש, כמו שעכשיו נתתם את הדוגמה של הרוצח, שבעצם עכשיו תחפשו מי ה-AI או מחפשו מי הבוגד, זה בדיוק אותו דבר. הנרטיבים האלה ברורים, אנחנו משחזרים נרטיבים דומים של משחקים, ופשוט כל פעם עוטפים אותם אחרת. ואני חושבת שמה שיקרה זה שאנחנו ניקח את המשחקים, ובעצם ברגע שאתה נותן לבינה כבר להחליט על הנרטיב, כאילו אם אנחנו נגיע למקום הזה, יכול להיות שהיא תיקח את זה למקומות שהם רחוקים מאיתנו. ואני אומרת, יכול להיות שזה שנה משהו תודעתי.
קטונתי. אני חושב שהדוגמה של... כי באמת קשה לי לדמיין את זה. הדוגמה של רפליקה היא בעיניי מעניינת. רפליקה, מי שלא מכירה, רפליקה זה בעצם חבר וירטואלי חכם, מתודלק לחלוטין ב-AI, הוא שותה את זה לאורחת בוקר כתבות ואת כל האינטרנט, אז הוא יודע לדבר איתך. ואנשים בהחלט התאהבו בו, ואז שמשנים משהו קטן בקוד, אנשים לפעמים נשברים וקשה להם עם זה, וזה כבר קורה. עכשיו, מה יקרה? זה יהיה במייג'ור סקייל, שזה לא יהיה רק ברפליקה. אני אתאהב פתאום בבחורה שלצידי, במשחק הזה שאני משחק ב-The Last of Us, או אני אתאהב ב... אני לא יודע מה, וכמה רגשית... אני כבר מחובר לדמויות הרגשית בלי שיש להם את ה-AI הזה, זאת אומרת...
זה בדיוק מה שאני אומר.
אני כבר שם, אז עכשיו היא עוד תבין אותי, והיא עוד תיתן מזור לכאביי, ואולי סוף סוף תקשיב לי בבית שאני גר, סתם, תקשיב לי מצוין, אני ממש לא מתלונן.
לא, אני פשוט... מה שאני חוזה בעיני רוחי, וזה באמת חזיון נוראי, אבל אתה אומר, מתאהב בדמות, ואני ישר חושבת, מה שעולה לי הראש, זה הבובות המתנפחות. כאילו זה עולם, למה, כי בעצם, למה אני מדמיינת את זה? כי בעצם זה רוחות רפאים של אנשים, אין שם אף אחד מאחורי זה. זה להתאהב במשהו שלא קיים באמת.
זה מאוד פילוסופי.
נכון. אני רוצה רגע להחזיר אותנו לסיפור הזה הפרקטי, בסדר? כי זה באמת שיחה פילוסופית. אבל בוא נגיד שיש לי פרסונליזציה, ובוא נגיד שאתה לוקח, ואני לוקחת את המקסימום שאמרת. אתה אומר, אני עושה AI בשביל... לעשות מוניטיזציה יותר טובה, אורח חיים של שחקן יותר טוב, זה כלים שכבר אנחנו מכירים ויש להם, ואני בניתי מוצרים דומים, ואתה בטח מכיר, אבל מה יקרה לזמן מסך, אם אנחנו באמת נגיע לעולם הזה של ההיפר-פרסונליזציה, שבאמת אמא שלך, היא תקבל את כל האייטמים שהיא רוצה, ורק היא רוצה, ואתה תקבל כל מה שאתה רוצה, זאת אומרת, זה לא יהיה איזה משהו שהוא מטומפלט, כי היום אנחנו במטומפלט.
מה יקרה לזמן מסך?
כן.
יש לנו בסופו של דבר רק כך וכך שעות עירות לצרוך תכנים, וגם צריך
נכון.
לפרנס. אי אפשר לייצר יותר. האם בהכרח התוכן הפרסונלי זה שימשכו אליו, או כן. התוכן שהוא מדורת השבט?
האם זה שאני משתמשת עכשיו באיזשהו כלי AI בשביל להפתם ולמקסם, אוקיי? כי בסוף אנחנו אנשים. המכונה תהיה יותר חכמה. נכון. היא תדע את הפאטרנים, היא תדע מה להוציא ממך, היא תדע באיזה שעה יותר לייקלי שתקנה. זאת אומרת, אם אני אשת מוצר עכשיו של משחק, המטרה שלי זה לעשות אינגייג'מנט יותר גבוה, בשביל להוציא ממך ROI יותר גבוה.
כן.
ואם אני עכשיו מכניסה את כל הסופר פאוורז האלה, של דמות שמדברת איתך, של דמות שעושה לך אנליזה ומציעה לך את זה בדיוק כשאתה likely to buy, וכל הדברים האלה, אני מנסה פשוט לחשוב האם זה לא הדבר שיתפך עלינו בדמות של עכשיו זמן מסך מטורף, או שאתה אומר זה לא קשור לפרסונליזציה, זה יהיה קשור...
כן, אני חושב שהכלים כבר עושים עבודה מאוד טובה בזה. טיק טוק, הזכרנו קודם, שיש להם AI מדהים שיודע לעשות לך משהו שהוא הכי קסטומבילי, והוא בשבילי והפיד שלי, לא נראה כמו הפיד שלכן, אני בטוח בזה. אז הם כבר עושים עבודה מאוד מאוד טובה, וזה רק ילך ויגבר. עכשיו, לא כולם יעשו, זה לא שזה פלאג אנד פליי. אתה שם את שם קוד AI, וזה פשוט עושה את כל הדבר הזה עבורך. אתה צריך לעשות לו פיינטיונינג, אתה צריך לדעת מה אתה מבקש. אחרת הוא ייתן דברים לא כך.
כשאתה אומר אתה, אתה מדבר על השחקן, או אתה מדבר על יוצר המשחק?
על יוצר המשחק. במקרה זה, כן. אז יהיו כאלה שעשו עבודה יותר טובה, והם השתלטו על זמן המסך שלנו.
אז בעצם מה שאתה אומר זה שיש כאן תפקיד חדש?
כל הזמן.
כן?
כן.
כי בעצם משהו קורה לתפקידים של... אם אתה מדבר על סטודיו עצום, שבעצם יש בו מאות אנשים, מה קורה ברגע שאנחנו מכניסים כל כך הרבה AI לסטודיו עם האלה?
קודם כל אני חושב שיהיה ייעול, שם אחר לפיתורין, אין לי ספק.
איזה תפקידים ילכו ראשונים? או הולכים כבר?
הדברים שאפשר לעשות בצורה אוטומטית. אם יש לך, אם אתה חברת מובייל ואתה מייצר כל עונה אלבום סטיקרים חדש, הבן אדם שייצר אותם, הוא לא ייצר אותם יותר. אף אחד לא אוהב לייצר את הסטיקרים האלה, אז זה גם הדברים הראשונים שהלכו, אבל יש להם איזושהי שפה גרפית זהה. אתה יכול לאמן מודל היום, כבר, עכשיו, בכלים שלנו, שעושה עבודה מצוינת ואפילו יותר טובה מהבן אדם שעשה את זה עד כה. יש מספיק תוכן להכיל את המכונה כדי לבנות את המודל הזה. והנה, עשינו אוטומציה וויתרנו על בן אדם. אז זה כבר קורה. האנשים שנשארים הם בעצם משנים תפקיד. אני לא עוד ארטיסט, אני קריאיטיב דירקטור, ועכשיו אני יכול לקבל המון השראות והמון סוגים של ארט מכל מיני זוויות, ולבחור ולעבוד עם מה שבחרתי.
ואיזה אנשים חדשים ייכנסו לתחום?
אז צריך לדעת לאמן את המודלים. צריך לדעת לעבוד עם המודלים האלו, צריך לדעת לאמן עוד. ואלה אנשי AI עם פיינטיונינג שלהם, אנשים שיהיו מאוד טובים, שיודעים לייצר ארט, ויקחו את התפקיד החדש הזה בשמחה. אז הם ינהלו קריאיטיב בצורה כזו.
בעצם אנשים שיצטרכו ללמוד לדבר עם מכונות.
אנשי קריאיטיב, אבל מה עם אנשי מוצר?
מה איתם? הם גם סוג של אנשי קריאיטיב, רק טיפה יותר, רק פחות מצחיקים.
אני רואה.
מה שנקרא, not taken.
זה המון ספקים, מה אני אגיד לכם? עשיתי את זה כמה שנים בחיים שלי, אני לא מתגעגע לתקופה.
אבל בעולם המשחקים זה באמת אנשים שהם אנשי מוצר, שכותבים ספקים באותו אופן, שכותבים, לא יודעת, לאפליקציה צ'אט?
כן.
כן?
כותבים. כשרק התחלנו את ה... כשהתחלתי את ה... בתעשייה הזאת, זה היה ב-2012, אז היינו מוציאים GDD, Game Design Document מאוד גדול, שאף אחד לא קורה, ואז לאט לאט התחלנו להצטמצם ולהצטמצם ולהצטמצם, עדיין צריך לכתוב משהו. אבל אם המכונה דבר עם המכונה, צריך לכתוב הרבה פחות.
כן.
הכל הולך להשתנות, וזה הכל קורה עכשיו, ואנשים בפאניקה ובצדק, כי אני בהחלט מאמין שבלי הכלים, מי לא יעבוד עם הכלים האלה עוד שנה, שנתיים? הוא לא יעבוד.
זאת אומרת שאנחנו צריכים לרדוף אחרי הלמידה של אינטראקציה עם המכונה.
גם פה.
גם פה.
זה הזמן לפתוח בית ספר שמלמד את הדברים.
על זה.
על זה. אני מניחה שגם אתה מלמד עכשיו איך לכתוב פרומפט אנג'ינירינג.
זה אף פעם לא האמנתי בפרומפטינג, אבל אני מאמן איך לאמן מודלים. כי זה הדבר. זה עובד וזה צריך לעשות בזה שימוש.
מדהים.
דורי, מלא תודה.
בטח.
אני גם מרגישה שאני רוצה לשחק עכשיו, אבל גם רוצה לבנות משחק. אני לא יודעת מה יותר מדגדג לי כרגע.
רגע, לא נסכם במשחק, עם משחקים אהובים, זה תמיד
יאללה, עולה. יאללה, ספר.
כי איך ששאלתם את זה קודם, כבר הכנתי בראש רשימה.
אז יאללה.
המשחק הראשון, ראשון ברשימה, זה משחק שנקרא Hades. Hades זה משחק של מכות, אבל הוא גם זכה בפרס הוגו בספרות. המשחק הראשון בעצם בהיסטוריה שבאמת עשה את זה, הוא טוב בכל מובן, גם במובן של האקשן שלו, במובן הסיפור שלו, voice acting, גרפיקה, הכל מצוין, והמשחק הזה הוא חובה לכל מי שמתעניין במשחקים, יש אותו בכל קונסולה, אבל לא, אני לא affiliated איתם, זה באמת באמת משחק מרגש. זלדה, יוצא עוד שבוע עם משחק חדש.
טוב, למדנו הרבה. תודה רבה שבאת. היה ממש ממש כיף, ואני מזמינה את כולם לראות את רשימת הלינקים שאתה נתת לנו פה, גם של המשחקים, גם של הבית ספר, וגם של כלים שלדעתך הם הכלים הנכונים לבנות את המשחקים, אצלנו בתיאור של הפרק. תודה, דורי.
תודה רבה לכן, ואחלה יום.
תקשיבי, אני חושבת שהוא אמר משהו ממש יפה על הקטע הזה, ש... תעשיית המשחקים מקדימה כל תעשייה אחרת. ואם אנחנו רוצות רגע לעצור ולהסתכל מה יהיה בתעשיות אחרות, אנחנו צריכים להסתכל פנימה לתוך תעשיית המשחקים ולהבין איך הם כבר היום התחילו לעשות עבודה בלהכניס AI, ואני לא מדברת רק על ג'נרטיב, אלא בתחום מודלים בעצמם, לתוך היום-יום שלהם. ואיך הם מתנהלים עם זה, ואיך הם מפתחים עם זה, ואם אני מסתכלת על זה בעיניים של ניהול מוצר, איך זה נכנס, את יודעת, ל-workflow שלהם, כחלק ממשהו שהוא given. ואם אנחנו רוצים להסתכל קדימה, אני חושבת שיש המון המון מה ללמוד מתעשיית המשחקים. אני עוצרת שנייה בכלל לחשוב על מה זה יעשה לשחקנים.
מה שאני לקחתי פה מהשיחה הזאת, זה בעצם שתי נקודות שאולי הן באמת סמן ימני, כמו שאת אומרת. האחת, שאנחנו בעצם עוברים לראות מודל של מודלים קטנים שמאומנים על דומיין שהוא מאוד ספציפי. או שזה עכשיו האסטים של המשחק שלי, או שזה הברנד שלי. ושוב, בדומיינים אחרים זה יכול להיות גם המוצר שלי, או התחום שלי הקטן, זאת אומרת, עריכת דין, או אומנות, או כל דבר אחר.
אני ממש מדמיינת את זה למקומות של מרקטינג. כשאני באה ואני אומרת, זה הברנד שלי, תייצר לי מזה, זאת אומרת, נגיד, זה הלוגו שלי, תייצר לי מזה עכשיו מצגת, תייצר לי מזה
כן,
עכשיו.
כן, 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 אבל זה... אני עוד באה למעלה, עוד לא ירדתי בכלל למרקטינג. אני אומרת, בעצם אנחנו נעבור לראות איזושהי מומחיות של יצירת מודל פר צורך, פעם אחת, ובפעם השנייה אנחנו נראה איך זה מייתר את העבודה של האנשים האלה.
בדיוק. ובזאת.
לא קל.
לא קל, ועדיין אופטימי בעיניי, כי יש אנשים שיקבלו עבודה אחרת עכשיו, אחרי שבעצם נכנס הג'נרטיב ליום-יום שלהם. יש אנשים חדשים, אז עלינו, על כולנו, ללמוד איך לעבוד עם המכונה.
חובה.
תודה. תודה, גלית. היה כיף.
מאוד.
ביי. תודה לכם שהאזנתם.